יהודים יקרים ואהובים, קרה לכם שאתם מרגישים שנפלתם לבור כל כך עמוק? אתה שואל את עצמך, איך נכנסתי לבור הזה? איך הגעתי לבור שחפרתי לעצמי? יש סיכוי שאני בכלל אצליח לצאת מהבור הזה? כל כך הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים פעם ועוד פעם ועוד פעם בדיוק באותה נקודה. ושוב אנחנו שואלים את עצמנו, יש לנו בכלל סיכוי? יש לנו סיכוי להשתקם? יש לנו סיכוי שנחדש את הקשר לקדוש ברוך הוא? אני בטוח שהרבה מאוד יהודים חושבים ככה, והרבה יהודים כואבים את זה. למה אני כל כך בטוח? כי גם אני שותף לתחושות הללו. בתוך עמי אנוכי יושבת. כל כך הרבה פעמים אנחנו נופלים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו חושבים האם בכלל באמת יש לנו סיכוי. יהודים יקרים, היום אנחנו נצלול לפסוק מיוחד בפרשת כי תבוא, ואנחנו נגלה תובנה חדשה לחלוטין. אנחנו נגלה את האור האלוקי בתוך כל הנפילות הללו. אנחנו נבין את המטרה האמיתית בנפילות הללו, וללא שום ספק, התובנה שאנחנו נלמד היום מתורתו של הרבי מלובביץ' יכולה לשנות לנו את ההסתכלות ואת הגישה לחיים כולם, ובמילא זה ייתן לנו, יתרום לנו כל כך, כל כך הרבה. יהודים יקרים. אני מוכרח לומר לכם, מוכרח לשתף אתכם, יש פה יהודי יקר מאוד, שי אגדי. דרך אגב, אמרתי לו שאני הולך להזכיר את השאלה שהוא שאל אותי, קיבלתי את רשותו, ואת ברכתו, אז אני עושה את זה כמובן בהסכמתו המלאה. שי אגדי, יהודי כל כך יקר, מגיע ללמוד פה כל יום בכולל של בית חב"ד. הוא אישית עבד, באופן אישי הוא עבר טרגדיה נוראית מאוד בתקופה האחרונה. שוחחנו על ענייני אמונה, תורה ומצוות, בעיקר בדגש גדול על אמונה. הוא פונה אליי ואומר לי, אז למה צריך את כל הרכבת הרים הזאת, רבותיי? מי צריך את כל הרכבת, את כל העליות והנפילות? למה צריך את כל זה? אז יהודים יקרים, אני בטוח, בוא נצלול לפרשה. ואני בטוח שאתם גם תיהנו מהתשובה באמת, למה צריך את הרכבת הרים, את הרכבת הרים המפותלת הזאת. אבל תרשו לי לעשות ספוילר לפני זה, יהודים יקרים. לפני שנצלול, לפני שנתעמק, לפני שנבין את הדברים, לפני שנבין את כל הסוגיה על בוריה, אין לנו שום ספק שהכל אך ורק לטובתנו. למה אני כל כך בטוח, יהודים יקרים? אתם יודעים למה אני כל כך בטוח? כי את העולם מנהל אך ורק הקדוש ברוך הוא. את העולם, את הנפילות שלנו, את העליות שלנו, את כל מה שקורה איתנו, מנהל אך ורק הקדוש ברוך הוא. ויהודים יקרים ואהובים, אם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אם הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו, אין ספק שזה רק לטובתנו. אני מוכרח לומר, יהודים, הרבה מאוד פעמים אני שומע פה באשקלון ובהרבה מקומות, אני הרבה פעמים שומע את הלשון הזאת, או לשון דומה לזה. למה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? ככה שמעתי. למה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? למה הקדוש ברוך הוא מחכה לנפילות שלי? למה הוא שם לי רגלית? יהודים יקרים, אנחנו כולנו חייבים לעקור, חסידים, לעקור את המחשבה הזאת, לשרש את המחשבה הזאת. בדיוק שבוע שעבר הגיע לפה יהודי, שאחרי סליחות הוא שואל אותי, למה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? הלו, יהודי, בחור יקר, תוציא סליחה, אבל תוציא את השטויות האלה מהראש. אמרתי לו, אתה פה בסליחות אמרת בכזאת התלהבות. השם, השם, כל רחום וחנון, אתה מאמין בזה או לא מאמין בזה? אם הקדוש ברוך הוא כל רחום וחנון, ואנחנו בתפילת עמידה, אתה חונן הדע, אתה רוצה בתשובה, חנון אמר בלסלוח. כל כך הרבה פעמים אנחנו קוראים בתורה ובתפילה כמה שהקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. אז אנחנו חייבים פשוט להעיף את זה מהראש שלנו, יהודים יקרים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא לא איזה חס ושלום מחכה לנפילות שלנו. אני מוכרח להדגיש את זה עוד הפעם, כי לצערי אני פוגש הרבה יהודים שאומרים את זה וחושבים ככה. להעיף את זה מהראש. זה שטויות והבלים. זה מחשבה רדודה, מחשבה מטופשת. ויש בזה הרבה הרבה כפיות טובה לקדוש ברוך הוא שכל כך כל כך אוהב אותנו. אז בואו נצלול לתוך הפרשה, ושוב, תרשו לי, לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך פרשת כי תבוא, תרשו לי, יהודים יקרים, אם אתם מרגישים הזדהות עם כל מה שאנחנו אומרים, אם אתם מרגישים הזדהות עם הכאב, ואם אתם חושבים שבעזרת השם תשמעו את התובנה החדשה שאני אומר פה בשם הרבי מלובביץ', אם אתם חושבים שזה נוגע בכם, אז אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ, כן, תלחצו על הפעמון. אם אתם מכירים יהודים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם, שזה נוגע להם, שזה נוגע בהם, ואתם חושבים שהתובנה שאנחנו נלמד היום יכולה לעזור אותם ולרומם אותם, אז אל תעססו. שתפו, שתפו גם אותם. תנו להם את הבשורה הגדולה שאנחנו היום, בעזרת השם, בעזרת השם, נלמד בשם הרבי מלובביץ', כי אנחנו ביחד, כמו שאני אומר הרבה פעמים, ביחד, יכולים להביא אור גדול מאוד מאוד מאוד. אז בואו ניכנס לפרשה, יהודים יקרים. אנחנו היום בפרשת כי תבוא. חלק גדול מפרשת כי תבוא חסידים מדובר פה על תוכחה קשה ביותר. אם בפרשת בחוקותיי קראנו 49 דברי תוכחה, בפרשה שלנו אנחנו קוראים 98 דברי תוכחה. אני אומר דברי תוכחה בלשון נעימה, אבל בעברית פשוטה קוראים לזה פשוט קללות. יש פה תוכחה קשה ופשוט קללות עם חס ושלום יהודים, אם אנחנו לא נקיים את התורה. האמת שאתה קורא את הפרשה, אתה קורא את הפרשה, אני רוצה לצטט כבר מתוך התורה, אבל אתה קורא פה באמת דברים קשים מאוד 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 מאוד. אני רוצה לספר שתי סיפורים שיבטאו שתי גישות שונות איך אנחנו מסתכלים על הפרשה שלנו, איך אנחנו מסתכלים על הדברי תוכחה הזאת. אחד היישובים הסמוכים לאשקלון, אני לא יודע מה יש שם בחמש שנים האחרונות, אבל עד לפני כמה שנים, עד לפני חמש שנים בערך, פה אחד היישובים, כמובן לא נגיד את שם היישוב, כל בית הכנסת פשוט פחד לעלות לתורה בפרשת כי תבוא לעליית שישי. הפרשה של התוכחה, הפרשה של כללות, אף אחד לא העז לעלות לתורה. אבל חייבים לעלות לתורה, אי אפשר לקרוא לתורה, אי אפשר לקרוא בתורה, חסידים, אי אפשר לקרוא בתורה, אם אין אף אחד שעולה לתורה. אז היה פשוט מגיע מתנדב מאשקלון, שימו לב חסידים, היה מגיע מתנדב מאשקלון ליישוב, והוא היה מתנדב לעלות לתורה לשישי, לעלייה של התוכחה, לעלייה של הכללות. שנה אחת לא הגיע. אוקיי, התחילו את התפילה, הוא לא הגיע לתפילת שחרית, התחילו את קריאת התורה, סמכו על זה שהוא יגיע בהמשך. מגיע שישי והמתנדב, השנתי, המתנדב הקבוע לא מפיע. אז פשוט חיכו וחיכו וחיכו, ואף אחד לא העז לעלות לתורה לפרשה, לא יעז לעלות לתורה לעלייה הזאת. כן, כל הקהל, אני לא יודע בדיוק איך הסתיים הסיפור, אבל מי שסיפר לי אחד הנוכחים, עד שתיים בצהריים אף אחד לא עלה, אני לא יודע מה היה המשך, גם לא נוגע, אבל פשוט כל כך פחדו מהעלייה הזאת, כל כך פחדו מהתוכחה הקשה שיש בפרשת השבוע. זה סיפור שמבטא עד כמה התוכחה הזאת כביכול לא נעימה. מצד שני, הרבי מלובביץ' מספר סיפור עם מסר הפוך לחלוטין. הוא מספר סיפור מפורסם על רבינו דוב בר מלובביץ', המכונה אדמור האמצעי. הוא היה אדמור השני לבית חב"ד, לחסידות חב"ד. בנו הגדול, בנו וממלא מקומו של הרבי הגדול של אדמור הזקן בעל התניא. אדמור הזקן הוא היה גם בעל הקורא כל שבת בבית הכנסת שלו. הוא זה שקרא בתורה כל שבת. שבת אחת רבינו הזקן לא היה בעיר, היה צריך לנסוע לאיזשהו מקום, אז כמובן מישהו אחר, יהודי אחר, ניגש לקרוא במקום הרבי. אדמור האמצעי, בנו, שוב, בנו של בעל התניא, שהוא כן היה בעיר, הוא לא נסע עם אבא שלו, הוא נשאר בעיר. ואחרי שהוא שמע את כל התוכחה, הוא התעלף ונהיה חולה. עד שאבא שלו יסתפק אם הוא יוכל לצום ביום כיפור. שימו לב, בערך שלושה שבועות, שבועיים וחצי, בין פרשת כי תבוא ליום כיפור, והוא היה כל כך חולה עד שאבא שלו יסתפק אם הוא יוכל לצום ביום כיפור. שאלו את רבינו האמצעי, שאלו את אדמור האמצעי, בנו של בעל התניא, מה קרה שנהיית חולה? זאת אומרת, שמעתי תוכחה כל כך קשה, נהייתי חולה. אבל בוקר טוב. כל שנה קוראים את הפרשה הזאת, כן, הרי זה לא פעם בשנה שקוראים את הפרשה הזאת. מה קרה עכשיו שנהיית חולה? הוא אמר משפט מדהים ביותר, כל שנה חסידים, כל שנה אני שומע את התוכחה מאבא, מאדמור הזקן, מהרבי. כשאבא קורא, אני בכלל לא שומע את הכללות, אני שומע את הפנימיות של הדברים. אני לא שומע כללות, אני שומע משהו אחר לחלוטין. מה הכוונה? חסידות מהירה לנו, מסבירה לנו, שנכון שבפשוטו של מקרא מדובר פה על תוכחה קשה מאוד מאוד. מדובר פה על תוכחה, כללות קשות מאוד, כביכול, אם לא נשמור חס ושלום את התורה והמצוות. אבל זה רק הרובד החיצוני, זה הפירוש החיצוני. הרי אנחנו יודעים ש70 פנים לתורה. וכל מילה בתורה, כל פסוק בתורה, יש לזה כמה וכמה משמעויות. אז אמנם הרובד החיצוני מדובר פה על כללות ותוכחה קשה, אבל הפנימיות של הדברים זה ברכות נעלות מאוד מאוד חסידים, כפי שנראה בעזרת השם. אז היום אנחנו נעסוק בפסוק האחרון של התוכחה. אני קורא מתוך החומש, פרק כ"ח, פסוק ס"ח. הפסוק האחרון של התוכחה הארוכה הזאת, שימו לב יהודים. וכך נאמר בתורה, ככה משה רבינו אומר לעם ישראל, והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. חסידים, אתם לא מחזיקים חומש, אתם הצופים לא מחזיקים חומש, אז אני רוצה לחזור שוב. הפסוק אומר שוב, הפסוק האחרון של התוכחה. הקדוש ברוך אומר, כביכול, אם לא תשמרו את התורה, מה יקרה? שוב, זה הפסוק האחרון. והשיבך השם מצרים, באוניות. בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. הרי נאסר על עם ישראל להתגורר במצרים, נכון? שלוש פעמים בתורה הקדוש ברוך הוא אוסר על העם היהודי להתגורר במצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אם לא תתנהגו טוב, והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. חסידים יקרים, יהודים יקרים, אנחנו היום בעזרת השם נלמד את הפסוק הזה, כפי שהוא ברובד הפשוט, כפי שהוא בפירוש הפשוט, ואחרי זה בעזרת השם נראה את זה, גם ברובד העמוק, נראה את הבשורה הגדולה שיש בפסוק הזה. שימו לב, אני מתחיל עם הרובד הפשטני, עם פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא, יש פה תוכחה קשה ביותר. ואם זה הפסוק האחרון של התוכחה, כנראה שיש פה תוכחה עמוקה מאוד מאוד מאוד. הרבי פעם הסביר גם את הפירוש על פי פשוטו, וגם על פי האור הגדול של חסידות. על פי פשוטו יש פה שוב, כמו שאמרתי, תוכחה קשה, וכל קטע בפסוק זה מבטא עוד תוכחה ועוד תוכחה, עוד קושי, כמה איזה עונש עמוק, עוד ועוד ועוד. אומר הקדוש ברוך הוא, וישיבך השם מצרים, אם חס ושלום, אם חס ושלום אתם, אם חס ושלום לא תחזרו בתשובה ולא תשמעו לדרך השם, אני אחזיר אתכם מצרים. למה דווקא מצרים? אתם יודעים, יש לנו כלל מפורסם. עם מה מפחידים בן אדם? רש"י אמר את זה בכמה מקומות בתורה. עם מה מפחידים בן אדם? עם משהו שהוא מכיר. עם ישראל מכיר את מצרים. הרי היינו שם. יצאנו ממצרים. אבל יצאנו ממצרים, איך יצאנו ממצרים? בניסים גדולים. כשיצאנו ממצרים, יצאנו בתוך ענני הכבוד, עם באר מרים, עם המן, עם הסלב, עם הכבוד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה, עם הכבוד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, עם כל התנאים העצומים שהקדוש ברוך הוא ליווה אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו את אותו הדרך חזרה. אם לא תשמעו בקולי, תעשו את הדרך בחזרה. אבל בשבי, כמובן ללא אותם תנאים, ללא אותם תנאים, ללא ענני הכבוד, ללא באר מרים, ללא המן והסלב וכל הניסים הגדולים שליוו אותנו במדבר. ולא סתם בשבי, התורה מדגישה, באוניות. מה זה משנה אם זה באוניות? מה הדגשה? שנחזור למצרים באוניות? תגידו לי, אתם חסידים, מתי בן אדם בשבי, מתי הוא מרגיש את הלחץ של השבי יותר? כשהוא הולך רגלית או כשהוא בתוך ספינה? תעזרו לי חסידים. חסידים, מתי אתה מרגיש את הלחץ של השבי יותר? כשאתה הולך רגלית, אתה עוד יש לך קצת שחרור, אתה מרגיש משוחרר, אתה הולך, חוזר. אבל באוניות, כמובן, אתה במקום סגור. הלחץ של השובים, הלחץ של השבאים שלך, הלחץ עומדים לך ככה, מה שנקרא, עומדים לך על הראש, כמובן, הלחץ הוא הרבה הרבה יותר גדול. והתורה מדגישה, ולא רק זה, והתמכרתם שם לאויביך. אני מסביר את הפסוק על פי רש"י, ואיך שהרבי מלובביץ' הסביר את זה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות. והתמכרתם שם לאויביך. מה הכוונה? הלחץ של השבי יהיה כל כך גדול. כל כך נתייסר, השם ישמור, בתוך השבי. נתחנן לשבאים. נתחנן לאלה שלקחו אותנו בשבי. בבקשה, תמכרו אותנו לעבדים ולשפחות. אפילו לאויבים שלנו. אפילו אם זה לאויבים שלנו. העיקר תמכרו אותנו. כל כך יהיה קשה בשבי. כל כך יהיה קשה בשבי, נתחנן אליהם, תמכירו אותנו לעבדים ולשפחות. קשה לתאר את זה, כי ברוך השם אנחנו, ברוך השם אנחנו בזמנים שכבר אתה לא מכיר כזה דבר שמוכרים עבדים, עבדים, גברים ונשים לעבדים ולשפחות. אבל כל אחד מבין את ההשפלה הגדולה בזה. איזה השפלה זה לקחת בן אדם ולמכור אותו כמו איזה ליטרת בשר, למכור אותו לשבי. כמה השפלה, כמה כאב יש פה. אבל אנחנו, הלחץ של השבי יהיה כל כך גדול, שנתחנן להימחר לעבדים ולשפחות, אפילו לאויבים שלנו. והפסוק מסיים עם התוכחה הקשה ביותר, חסינים. ואין קונה. למה אף אחד לא ירצה לקנות? לא שלא ירצו לקנות, אומר רש"י. למה? ואין קונה כי יגזרו עליך הרג וחיליון. פשוט יגזרו עליך הרג וחיליון, וכבר לא ימכרו אותך בשבי. חסידים יקרים, עד עכשיו למדנו את הפסוק על פי הפשט. עד עכשיו למדנו את הפסוק על פי הרובד הפשוט, יש פה פשוט תוכחה קשה ביותר, כמו שאמרתי, דווקא בפסוק הזה מתבטא התוכחה הקשה ביותר. חסידים, למה דווקא בפסוק הזה? חסידים, למה דווקא בפסוק הזה? כי זה הפסוק האחרון, כן? הולכים מן הקל לכבד, התורה מתחילה בקל וממשיכה עד לפסוק האחרון שמבטא את התוכחה הקשה ביותר, את הכללות הקשות ביותר. ובואו נעבור עכשיו את אותו פסוק. את אותו פסוק שמבטא את הקושי הגדול ביותר, את התוכחה הנוראה ביותר, את הכללות הגדולות ביותר, את אותו פסוק הרבי פעם הסביר לנו, הרבי מלובביץ' הסביר לנו את זה באופן פנימי, כי כמו שאמרנו, תורת החסידות מגלה לנו שכל הכללות זה רק בחיצוניות. התורה שלנו כולה חסד, התורה שלנו כולה אור, התורה שלנו כולה רק דרכיה, דרכי נועם, יש בה רק טוב. ובוא נראה, שוב אני מדגיש, את הפסוק שהסברנו, שמבטא את מה? את התוכחה הקשה ביותר, אומר הרבי, בוא נקרא את זה שוב. בוא נקרא את זה שוב. בוא נקרא את זה ונראה את האור הגדול, ושוב אני חוזר, את הבשורה הגדולה שזה יכול להביא לנו לחיים יהודים יקרים. הפסוק אומר, והשיבך השם. חסידים, והשיבך השם. מה הכוונה והשיבך השם? יהודי שואל את עצמו אחרי שהוא קורא כזאת תוכחה, יהודי קורא כזאת תוכחה וכזו כאילו אנשים, שואל את עצמו, למה? אבל למה? אבא יקר, למה? או איך שהידיד היקר שלי, היהודי היקר שי שואל, למה צריך את הרכבת הרים הזאת? מי צריך את הרכבת הרים? מי צריך את העליות והירידות? מי צריך את כל הדברים הללו? אומר הקדוש ברוך הוא, המטרה היא והשיבך השם, שתהיה בעל תשובה. המטרה היא שתגיע למדרגה של בעל תשובה. שימו לב, זה כל העליות והירידות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר באופן אינדיבידואלי, וזה לא רק כל הבעיות שאנחנו מרגישים. בעצם את אותו שאלה אנחנו יכולים לשאול, בעצם את אותה שאלה אנחנו יכולים לשאול בכלל, למה הנשמה ירדה לגוף? למה הנשמה ירדה לעולם הזה? חסידים יקרים, איפה הנשמה? חסידים, איפה הנשמה הייתה לפני שירדה לעולם? איפה הנשמה הייתה לפני שירדה לעולם? היא הייתה במקום המושלם, במקום הנעלה ביותר, תחת כיסא הכבוד. חסידים יהודים, תעזרו לי, יש מקום יותר טוב משם, יש מקום נעלה יותר מתחת כיסא הכבוד. באים לנשמה ואומרים לה, בוא תרדי לעולם הזה. מה היא שואלת? למה? בדיוק את השאלה של הצדיק שי, למה צריך את הרכבת הרים הזאת? למה צריך את הרכבת הרים הזאת? לעלות, אני נמצאת במקום כל כך נפלא, נמצאת במקום כל כך מקסים. יש שיר מפורסם, ניגון חבדי עתיק, שמבטא בדיוק את השאלה של הנשמה, את השאלה ששאל שי, למה צריך רכבת הרים? יש ניגון חסדי, יש ניגון חבדי. נשמה יורדת לתוך הגוף, הנשמה יורדת לתוך הגוף, אך צועקת וואי וואי, היא שואלת, למה להוריד אותי לרכבת הרים? אך צועקת וואי וואי, עונה לה הקדוש ברוך הוא, למה צריך את הרכבת הרים? את יודעת נשמה למה צריך את הרכבת הרים? ירידה זו צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. הרכבת הרים הזאת כבר נראה כמה שהיא מרוממת אותנו. שוב, זה הנשמה יורדת לגוף ושואלת למה צריך את הרכבת הרים. את כל המסע שאנחנו עוברים פה בעולם הזה, כל כך הרבה נפילות כמו שדיברנו בהתחלה, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה דברים שמבלבלים אותנו, מאיימים עלינו, אנחנו מרגישים עוד שנייה נטבעים ומתרסקים. למה צריך את הרכבת הרים? ובכלל למה צריך את הרכבת הרים שעם ישראל כבר עובר 3,000 שנה? היהודי שואל את עצמו, למה העם היהודי צריך את הרכבת הרים הזאת? במצרים, וואו, איך כמה סבלנו במצרים, וירדנו במצרים, והסתובבנו במדבר, ונכנסנו לארץ ישראל, ונזרקנו מארץ ישראל, וחזרנו, ואז שוב טיטוס בא, ואנחנו כבר ברכבת הרים כל כך גדולה, ואתה שואל את עצמך, למה, למה, למה? התשובה היא והשיבך השם, שתגיע למעלת בעל תשובה. חסידים, כבר נראה מה זה בעל תשובה. כבר נראה מה המעלה הגדולה של בעל תשובה. כבר נראה למה בשביל להגיע לבעל תשובה שווה לעבור רכבת הרים כל כך מפותלת. שווה לעבור רכבת הרים כל כך מסובכת וקשה. כבר נראה למה. כבר נראה את המעלה העצומה של מה זה בעל תשובה. אבל לפני זה הרבי מחדש עוד חידוש, הרבי קורא את הפסוק עוד פעם, הרבי מלובביץ' קרא, אומר לנו בוא נקרא את הפסוק הזה עוד הפעם, ונראה פה דבר מדהים רבותיי, נראה פה דבר מדהים. ואני מזמין אתכם לשבת על הכיסא שלא טיפלו רבותיי מרוב תדמה, כי גם כשאני ראיתי את זה בפעם הראשונה גם כמעט נפלתי. הרבי אומר בוא נקרא את הפסוק הזה, והשיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. שימו לב, לא רק כל הבלבולים, לא כל הטרדות, לא רק כל הדברים שאנחנו מרגישים, שאנחנו מרגישים שזה פשוט מטריד אותנו ומאיים עלינו וכמעט, כמעט, כמעט מחסל אותנו. לא רק זה לצורך עלייה, לא רק זה בשביל שנגיע למעלה של בעל תשובה. והשיבך השם בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. יהודים יקרים, הרבי פעם אמר דבר מדהים, לפעמים כל מיני דברים, הקדוש, כל מיני עבירות שאתה מרגיש שעברת, בעצם זה לא אתה עברת. והשיבך השם, הקדוש ברוך הוא הביא אותך לשם, והשיבך השם בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. יש כל מיני דברים שהקדוש ברוך אמר לי אסור לך לעשות את זה, אסור לך להיות בדרך הזאת, את הדרך הזאת אסור לך, אסור לך לראותה. יש כל מיני, לפעמים יהודי נופל בכל מיני דברים, אבל לא, הוא הפיל את עצמו, לא הוא הפיל את עצמו, הקדוש ברוך הוא הוביל אותו לשם. הקדוש ברוך הוא הוביל אותו לשם. והשיבך שוב, אני קורא את הפסוק איך שחסידות מבארת את זה, איך שפנימיות התורה אומרת לנו הרבה מאוד פעמים, והשיבך השם בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. לא רק והשיבך השם מצרים גיאוגרפית למדינה מצרים, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותך למצרים, הוא מפיל אותך בעבירות. אתה שואל למה? הרי אתה הקדוש ברוך הוא אמר לי שאת הדרך הזה אסור לראותה. יש יהודי שפתאום מרגיש, וואו, נפלתי בחילול שבת. לא תכננתי להיות שמה. למה הפלת אותי בחילול שבת? הרי זה דרך שאתה אלוקים אמרת לי לא תוסיף עוד לראותה. יהודי פתאום נכשל בענייני כשרות. זה הרי אתה אלוקים הדרך אשר אמרת לי לא תוסיף עוד לראותה. למה הקדוש ברוך הוא מפיל אותך שמה? בשביל לרומם אותך. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל אותך רק בשביל לרומם אותך. שוב, להביא אותך למדרגה של בעל תשובה. כבר נראה מה זה בעל תשובה. חסידים יקרים, אני אמרתי לאותו שי, לאותו יהודי יקר, למה צריך את הרכבת הרים הזאת? כן, למה צריך את הרכבת הרים? אמרתי לו, אתם זוכרים פה, ליד קוסמוס היה רכבת של ילדים בני שנה, שנתיים, שלוש, היה רכבת כזאת חמודה, קטנה, נוסעים, היהודים, הילדים הקטנים היו נהנים לעלות על הרכבת, להסתובב, כן, זוכרים שם עליית קוסמוס, ילד היה עולה, שלוש, ארבע סיבובים, שתיים, שלוש דקות, ונהנה, מבסוט, אומר תודה לאבא ואמא. שאלתי אותו אם הוא לקח את הילדים שלו, את הילדה הגדולה שלו, כן, לקחת אותו לשם, כן. באיזה גיל לקחת את הילדה הגדולה שלך? שהייתה בגיל שנתיים, שלוש, וכשהגיע לגיל שמונה, לגיל עשר, ילדה בגיל 10, גם לקחת אותה לרכבת הקטנה הזאת שמה ליד קוסמוס לעשות כמה סיבובים? לא, זה רכבת שמתאימה לילדה בגיל, לילד או ילדה בגיל 2, 3, מקסימום 4. בגיל כבר יותר גדול אתה צריך לקחת אותה לרכבת הרבה הרבה יותר אתגרית. אתה צריך לקחת אותה לרכבת הרים. אל תיקח ילדה בת 10, בטח לא ילד בן 12, אל תיקח אותו לרכבת של ילד בן שנתי, של ילדים בני שנתיים. הוא לא ייהנה שמה. הוא יגיד לאבא, אבא, מה הבאת אותי למקום הזה? מה הבאת אותי, איך שאומרים באשקלון, למקום המאפל הזה? אתה רוצה שהוא ייהנה, אתה צריך לקחת אותו לרכבת הרים. וככל שהאתגר חסידים, וככל שהאתגר גדול יותר, וככל שהאתגר גדול יותר, כמובן הילד נהנה יותר, נכון? ותרשו לי להמשיך, חסידים, תרשו לי להמשיך. כמובן שבמציאות אין רכבת הרים כזאת. כל הרכבת הרים, אין רכבת הרים כפי שאני רוצה להסביר בעזרת השם. כל הרכבות הרים שיש, כל המתקנים בכל הלונה פארקים שיש בעולם, הרכבת הרים בסופו של דבר עולים, יורדים במהירות, אבל הבן אדם, הילד היושב, נשאר מחובר למושב. כן, ואם זה רכבת שעולה ויורדת במהירות, כמובן שהילד חגור טוב מאוד מאוד מאוד. תארו לכם שיש רכבת, תארו לכם, בדמיון כמובן, שיש רכבת שפשוט הילד אף מהמושב. תראו לכם שיש רכבת שהילד מתיישב ופשוט אף החוצה, אף משייט באוויר, אף בן אדם שפוי כמובן לא היה בשום אופן לוקח את הבן או את הנכד שלו לשם, נכון או לא? גם אם זה מאוד, זה הרבה הרבה יותר אתגרי, והרבה הרבה יותר מענה, והרבה הרבה יותר כיפי, אבל בשום אופן אני לא אקח את הבן שלי לרכבת שפשוט תפים, נכון? כמובן שזה מסוכן מאוד, עלולים חס ושלום להתרסק. שימו לב חסידים, אבל ברכבת הערים של הקדוש ברוך הוא, אתה לא רק יושב ועולה מהר, עולה ויורד מהר, ימינה, שמאלה, מעלה, מטה במהירות עצומה, לפעמים אלוקים גם מעיף אותך מהמושב החוצה. אתה מוצא את עצמך משייט באוויר. עפתי מהמושב לחלוטין. עפתי מהרכבת. ברכבת הרים של הקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר מאתגרת. הרבה יותר מפחידה. אתה עף לחלוטין. אבל, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי שמה, בן אדם רגיל כמובן לא יכול לעשות כזאת רכבת. בן אדם, ילד שיעוף מהמושב, השם ישמור מה שיקרה לו. אבל ברכבת הרים של הקדוש ברוך הוא, אתה עף מהמושב, ומתי שאתה חושב, מתי שאתה עלול ככה להתרסק, פתאום מתברר שמחכה לך, הקדוש ברוך הוא תופס אותך עם איזה צמר גפן. היה נדמה לך שאתה עומד להתרסק, אבל הקדוש ברוך הוא תופס אותך. הקדוש ברוך הוא מרים אותך, אומר לך, בן יקר, אתה לא נופל. אני רק רציתי לרומם אותך, אני רק רציתי לאתגר אותך, אני רק רציתי לחבר אותך. או אם אפשר להמשיל את זה, תראה לך שאתה ככה, כמו שאתה עפת מהמושב ומשייט באוויר, ופתאום אתה נדמה לך שאתה מתרסק על הקרקע, ופתאום מתברר ששמע איזה, אתה לא נוחת על הקרקע. חסידים, אתה נוחת על איזה טרמפולינה שמגביעה אותך, שמקפיצה אותך, שמרוממת אותך. יהודים יקרים, זה מה שהתורה אומרת לנו פה. ואשיבך השם מצרים, ואשיבך השם בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. חסידים יקרים, הרכבת הרים של הקדוש ברוך הוא מאתגרת בין ארוך, אבל היא מרוממת אותך בין ארוך. כגודל האתגר, ככה גודל ההזדמנות. כגודל האתגר, כך גודל החיבור יהודים יקרים. ושוב, ואשיבך השם. אני חוזר ואומר, אני זוכר, האמת היא, אני מוכרח לשתף באופן אישי. אני בפעם הראשונה שלמדתי, מה שאני אומר זה בעצם חלק משיחת קודש של הרבי שמופיעה בליקוטי שיחות חלק יוטט. בחלק יוטט, שיחה לפרשת כתבו. אחת השיחות לפרשת כתבו. אני זוכר את עצמי בפעם הראשונה שאני למדתי את השיחה הזאת. יהודים יקרים, אני זוכר את עצמי בפעם הראשונה שלמדתי את השיחה הזאת. למדתי, וכמו שאמרתי מקודם, אני הייתי צריך לשבת על כיסא כדי לא ליפול. מה ייתכן שהקדוש ברוך הוא, מה הרבי אומר שמה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מחטיא אותי. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל אותי. רק בשביל לרומם אותי. האמת, בהתחלה חשבתי, כמו שאמרתי, אני חשבתי שטויות, אמרתי לעצמי, הרבי, יש לו כזאת אהבת ישראל, הרי אחד הדברים המאפיינים של הרבי מלובביץ' הוא, תלמיד חכם הגדול ביותר, הצדיק הגדול ביותר, המחולל מופתים הגדול ביותר, אבל אולי אחד הדברים שהכי מאפיינים אותו, זה אהבת ישראל הבלתי גבולית שלו, אהבת ישראל הבלתי מוגבלת שלו. חשבתי, הרבי פשוט כל כך אוהב את עם ישראל, הוא מלמד עליהם זכות, הוא אפילו מלמד עליהם זכות עובר, מלמד עלינו יותר מדי זכות, כך חשבתי לעצמי. אבל כמובן שזה לא נכון, זה האמת. הרבה מאות פעמים יהודי נופל, ולא, לא הוא הביא את הנפילה. הקדוש ברוך הוא הפיל אותך, הוא העיף אותך מהרכבת הרים, אבל הוא לא נתן לך להתרסק. הוא הפיל אותך מהרכבת הרים רק בשביל ששמה למטה, עם הטרמפולינה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, עם הטרמפולינה הזאת, היא תקפיץ אותך למקום הרבה 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 יותר גבוה. יהודים יקרים, בוא נזכור את זה, בוא נתבונן בזה. ומה המטרה? שוב, ומה המטרה? שתגיע למעלת בעל תשובה. מה המעלה של בעל תשובה? חסידים יקרים, מה המעלה של בעל תשובה? שני דברים. א', בעל תשובה, כמו שאנחנו יודעים, הופך את הזדונות לזכויות. הופך את הזדונות לזכויות, בעזרת השם, באחד השיעורים הקרובים, אנחנו נעריך בזה, מה המעלה הגדולה בזה שהוא הופך הזדונות לזכויות. אבל אחד הדברים, עוד דבר מאוד מיוחד שיש בבעל תשובה, חסידים, אני רוצה שתתבוננו. אצל מי יותר מאוחד עם התורה ומצוות? הצדיק שמעולם לא חטא, או הבעל תשובה? בואו נחשוב שנייה, חסידים, מי, תחשבו, בואו נחשוב, גם הצופים בבית, בואו נחשוב שנייה, מי יותר מאוחד עם התורה ומצוות? מצד אחד שלא נתה צדיק, מעולם לא חטא, הוא לא מכיר מה זה חטא. הוא תמיד גדל בסביבה תאורה וקדושה מגיל אפס. הוא מכיר רק, רק תורה ומצוות, לא מכיר שום דרך אחרת. הבעל תשובה לעומת זאת, אומר הרמב״ם, הוא טעם טעם החטא. הוא מכיר את העולם הזה, ובכל זאת הוא פירש ממנו. הוא בכל זאת, הוא עזב את העולם הזה. הוא אצלו החיבור, דווקא בגלל שהוא עמל עליו, דווקא בגלל שהוא התייגע לחיבור, דווקא בגלל שזה לא היה מובן מאליו, דווקא בגלל שזה לא כל כך פשוט אצלו, דווקא אצלו החיבור, הרבה הרבה יותר עוצמתי. כמו שהזכרנו כמה פעמים, בן אדם שזכה בפיס, ככה מספרים שבכל הבני אדם, שרוב בני אדם שזוכים בלוטו, במפעל הפיס, הכסף לא מעריך אצלהם ימים. כי הם לא עמלו עליו, כי הם לא התייגעו עליו. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים אני מפיל אותך. למה אני מפיל אותך? בשביל שתגיע לבעל תשובה. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי מקודם, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם. שם היינו תחת כיסא הכבוד. שם היינו במקום המושלם ביותר, במקום הכי נעלה, תחת כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למטה? זוכרים את הזעקה ואת הכאב של הנשמה? למה הנשמה היא יורדת לתוך הגוף וזועקת וואי וואי? מה עונים לה? ירידה זו צורך עלייה. עד שכל זהו כדאי, כן. דווקא תגיע למעלה של בעל תשובה. בעל תשובה בסופו של דבר, הוא עבר באמת את המבחן. אתם יודעים, שאתה בחנות רעיתים, ואתה רוצה לבדוק איזה מיטה, איזה ספה או איזה כיסא, אתה רוצה לבדוק אם באמת הכיסא יציב או אם הכיסא יציב או לא, אל תשב עליו בקצה ותראה, או, הנה, הכיסא לא התמוטט, הכיסא לא התפרק. הנה, אפילו אני יושב 10 סנטימטר מתוך גופי. 10 סנטימטר מהגוף שלי יושב על הכיסא, על הקצה, הנה, הכיסא לא התפרק. לא, 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 זה לא נחשב, זה לא בטוח שהוא עומד יציב. אתה פשוט יושב על הקצה, אתה רוצה לבדוק אם הכיסא יציב, אתה רוצה לבדוק אם הקורסה, אם הספה, אם המיטה או מה שלא יהיה, אתה רוצה לבדוק אם זה באמת יציב, תתפרע עליו, שב עליו, תנסה לזרוק אותו, להעיף אותו, בוא תראה אם הוא יציב. הבעל תשובה עמד בקור ההיתוך, הבעל תשובה עבר את המבחן, הוא באמת התורה והמצוות התאחדו איתו. רבותיי, שוב, אני רוצה שדבר אחד ניקח מהשיעור הזה. כל האתגרים שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, זה רק בשביל להגביה ולרומם אותנו, לחבר אותנו אליו עוד יותר. למה? כי הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. וכמו שפתחתי, יהודים יקרים, כמו שפתחתי בתחילת השיעור, להעיף מהראש את המחשבות הללו, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום רוצה להפיל אותנו. בוא נעיף, נשרש את זה, לעקור את זה, לעקור את זה מתוכנו. כמו שאמרתי לאותו בחור, אל תזעק פה בסליחות השם, השם כל רחום וחנון, ואחרי זה תגיד אלוקים שונא אותי. למה? כי אתמול בדיוק, אתמול בצהריים היה לי איזה נפילה. תוציא את זה מהראש. אנחנו בהחלט לא מבינים את הדרכים של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי הרבה מאוד פעמים, אנחנו לא תמיד מבינים את הדרכים של הקדוש ברוך הוא, נכון? איך אמרתי פה בכולל אתמול, מישהו שאלתי, אז למה? מה אמור? אמרתי, קודם אתה תסביר לילד בן 2 את לוח הכפל, באיזה גיל בבתי ספר לומדים את לוח הכפל? בכיתה ב', גיל 6, 7, 8, כן? אבל תנסה להסביר לילד בן 2 את לוח הכפל, אחרי שתצליח להסביר לילד בן 2 את לוח הכפל, אני אסביר לך את הדרכים ואת המחשבות ואת כל הכוונות של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להסביר לילד בן 2, למה? חסרים לו בסך הכל 5, 4, 5, 6 שנים, נכון או לא? אתה לא יכול לדלג על הפער הזה. לא הצלחת להסביר לו את לוח הכפל. ואתה יכול להבין את הדרכים של הקדוש ברוך הוא, אבל ודאי שהכל אך ורק לטובה. יהודים מכירים, אתם זוכרים שהייתם בני שנה, שנה וחצי, אולי אפילו קצת 10 חודשים, זוכרים שההורים שלכם לימדו אתכם ללכת? זוכרים יהודים יקרים? זוכרים איך זה היה? אני לא זוכר, אולי אתם זוכרים. מה עשו אבא, אמא, מה עשו ההורים שלנו, מה הם עשו? בשביל שנלך? נתנו לנו קצת ליפול, נכון? כן, זוכרים, החזקנו חזק חזק בכיסא ובמיטה, ואבא ואמא שחררו לנו את הידיים מהכיסא, נכון? למה הם שחררו לנו את הידיים? מה, אבא ואמא שאוהבים אותי, מה, הם רצו שאני איפול? מה פתאום? נכון, הם ידעו שאני איפול קצת, ידעו שאני איפול על הרצפה, אבל הם ידעו שזה מקום בטוח, אני לא עמדתי על איזה גג גבוה, לקחו אותי ללכת, לימדו אותי ללכת על רצפה יציבה, וגם אם אני איפול קצת, לא נורא. כי זה מה שיביא אותי, זה מה שילמד אותי ללכת. רבותיי, כל הניסיונות אך ורק כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לא מנסה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום מסתכל לך באיזה חיוך כזה, לא רוצה אפילו לומר, לא רוצה לומר את המילה שעלתה לי כמעט, לא מסתכל לך באיזה חיוך כזה ואומר יאללה יאללה בוא בוא בוא, בוא נחכה שהוא ייפול. חס וחלילה, שוב אני חוזר, תעיפו את זה מהראש. וצפרו לכל החברים שלכם, בבקשה, צפרו לכל החברים שלכם, שגם הם יעיפו את זה מהראש. כי זה שטויות ועבלים, רדידות וטיפשות וכפיות טובה. הקדוש ברוך הוא רק מנסה, הקדוש ברוך הוא מנסה, רק רוצה להגביה אותנו ולרומם אותנו. אז יהודים יקרים, אני מאוד מאוד אשמח, אם תשתפו אותנו בתגובות שלכם, איך התובנה שהרבי מלמד אותנו, שכל ה... שלפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל אותנו, לפעמים אפילו הוא גורם לנו לעשות עבירות, רק בשביל לרומם אותנו. אני מאוד אשמח, אם תכתבו בתגובות, על איך התובנה הזאת שיפרה לכם, וגרמה לכם להסתכל אחרת, על כל מיני סיטואציות, על כל מיני מקרים, שאתם מרגישים עבודים, מרגישים שזה חז ושלום, עומד להטביע אתכם. שתפו בתגובות, כי זה יכול לעזור לעוד הרבה הרבה יהודים שמתמודדים גם הם. זה יכול לעזור להרבה הרבה יהודים שיש להם כל כך הרבה קשיים, והם בטוחים שהם לא יכולים להיחלץ משם. הם מרגישים זרוקים באוויר, והם לא יודעים שמחכה להם היד המלטפת, היד הרכה והגדולה, היד הקדושה של הקדוש ברוך הוא שמחזיק אותנו, לא רק מחזיק, מרומם אותנו. תודה רבה יהודים, ובקרוב ממש, כשיגיע מלך המשיח, נראה את הכל לטובה ולברכה, נרגיש בכל רגע את האהבה הגדולה והעצומה של האבא היקר שלנו, של האבא האוהב שלנו, של האבא שלא מפסיק לדאוג לנו בכל רגע ממש. תודה רבה יהודים יקרים.